הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
טיפול המדינה בטרור עשויה להביא למעשים קשים, דוגמת שרפת הבית בדומה.
אמרתי שהמעשה הוא מעשה נתעב ונורא, וזה לא יהודי וזה לא ציוני, ועדיין זה לא אותו דבר כמו הטרור הערבי הרצחני. כשנער כזה גדל עם שאיפות גדולות ורואה איך נרצחים כאן יהודים כל שני וחמישי, המדינה לא עושה מה שצריכה לעשות, והוא רואה איך כל פחון וקשקוש קטן במאחזים היהודים הורסים, ואצל הערבים מונים בהיקפים מטורפים ולא קורה כלום, אז הוא מתעצבן, והעצבנות הזאת לפעמים מביאה לחוסר סבלנות, ואז הוא עלול להגיע למעשים קשים.
חבר הכנסת וראש השב"כ לשעבר יעקב פרי מכחיש את טענות העצורים בפרשת דומה כי השב"כ התעלל בהם. פרי מאשים בין היתר את הציונות הדתית והפיגוע בדומה.
זה כשל של כל המערכות, זה גם מערכת החינוך, גם מערכת הרווחה, גם הציונות הדתית, גם שירות הביטחון, גם המערכת המשפטית. אין עינויים, כל התיאורים האלה הם תיאורים מסולפים. אין ספק שהקו שבו ינקטו עורכי דינם של העצורים הוא שההוצאות הוצאו בדרך פסולה. במדינת ישראל לא מענים ולא עוקרים ציפורניים ולא סוחבים בשערות.
רפאל מוריס, חברו של אמירם בן אוליאל, שהואשם בשרפת הבית בדומה, מותח קווים לדמותו של בן אוליאל ותוקף את השב"כ.
אמירם הוא בן אדם מאוד מאוד רגיש, הוא לא פוגע בזבוב, הוא השקיע את כל מרצו ב5-6 שנים האחרונות ביישוב הארץ, בבנייה, בחקלאות, הוא לא היה קשור לאירועי אלימות, כל דבר הוא הודע אחרי שהוא עבר עינויים קשים, שכל אחד היה מודה בתיק הזה. השבק בעצמם לא מוכנים, יש תו איסור פרסום על איך שהוציאו את ההודעה, בעצם אם יש הודעה אנחנו לא מוכנים להגיד איך לקחנו אותה. אם הם עשו את זה כדת וכדין, עד רבה, תצאו לתקשורת, תראו סרטונים של כל החקירות.
דובר צהל לשעבר תת-אלוף במילואים אבי בניהו תוקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו על דבריו אתמול באתר הפיגוע בתל אביב. בניהו מבדיל בין פיגוע בתל אביב לפיגוע במקום אחר.
כששמעתי אתמול את ראש הממשלה, חשבתי או שהוא עושה מעשה לא טוב, או שהוא התבלבל בניסוח, או שבשבת לא כותבים נאומים, הוא כתב אותו בשבת, אני לא יודע מה. אני חושב שהוא עשה טעות, אני מקווה שנמצא את הדרך לתקן אותה. הוא עשה את זה לא מזמן בבחירות, שאמר הערבים נוהרים בקלפיות.
אבל יש גם עוד הבדל בין פיגוע שבו נרגים בפיגוע טרור שלושה אנשים בניו מקסיקו, באלבא קורקי, לבין לב בירת התרבות.
הדברים נאמרו לבצלאל כאן במהדורה המרכזית. תלמידת בית ספר בתל אביב יתרה את הטלפון הסוללרי של נשת מלחם, המחבל הערבי הישראלי שביצע את הפיגוע ביום שישי, בו נרצחו שני בני האדם. הטלפון הותר בשביל צדדי ברחוב רידינג ברמת אביב ונמסר לידי המשטרה. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי כוחות הביטחון עדיין עורכים מצוד אחר המחבל. עוד נמסר כי ביממה האחרונה זינק מספר הפניות למוקד 100 של המשטרה. הפלסטינים מדווחים כי כוחות הביטחון פשטו על חנויות בחברון והחרימו צילומים ממצלמות אבטחה. לאור שני פיגועי הירי היום בגזרה אותם ביצע ככל הנראה צלף פלסטיני. איראן ממשיכה להסתבך. שר החוץ של סעודיה הודיע ערב כי ארצו מנתקת את יחסי הדיפלומטים עם איראן, זאת לאחר ההתקפות על השגרירות הסעודית בטהרן והקונסוליה במשהד. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי סעודיה הורתה לנציגים האיראנים לעזוב את שטחה בתוך 48 שעות. נדחה מינויו של השר אריה דרעי לתפקיד שר הפנים. דרעי פנה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיחווה את דעתו על מינויו לתפקיד. כתבנו הפוליטית האגדה שים מציין כי דרעי ביקש להסיר כל ספק אשר לקשיבותו לכהן כשר הפנים. ארגון הטרור חמאס פרסם הערב סרטון נוסף המתעד את תקופת שביו של גלעד שליט. בסרטון נראה שליט אוכל עם שובב. כתבנו שלמה אוריזל מוסר כי בסרטון מתוארת פעילותה של יחידת חמאס העוסקת בהחזקת החטופים הישראלים. ארצות הברית מבקשת מאיראן לחתום עמה על עסקת חילופי שבויים, כך טוען דובר מערכת המשפטית האיראן. בוושינגטון מסרבים להתייחס לדברים אך ציינו כי יעשו הכל להשיב את אזרחי ארצות הברית לבתיהם. בפקיסטן נהרגו 13 בני אדם מפיצוץ של מיכל דלק באוטובוס שהידרדר לבד. בין ההורגים 5 ילדים ו5 נשים. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
הלילה גשם מקומי ירד לפרקים בצפון ובמרכז. מחר וביום שלישי עדיין ירד גשם מקומי בעיקר בצפון ותחול התחממות הדרגתית. מידות החום המרביות החזויות להלילה ולמחר. ירושלים מ-5 מעלות הלילה עד 12 מחר בבני ברק ובמרכז. מ-10 עד 16, בשפלה מ-10 עד 17, בשומרון מ-6 עד 13, ובצפון הנגב מ-7 מעלות הלילה עד 17 מעלות מחר בצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין. עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום, וגם מאפשרת לאורך לנשום.
מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידורי. תשוב ותשדר מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר למאזיננו. לילה טוב ושקט.
משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיי תמיד איתי. כל
חיי תמיד איתי.
התוכנית ידיד נפש משודרת הלילה בשידור חוזר.
ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. ידיד נפש היא הבמה שלכם המאזינים. אם יש לכם שאלה או שאתם מבקשים מיצה בנושא בריאות הנפש, אם אתם בפרשת דרכים, דילמה, לפני שינוי או בעיצומו, ותרצו לחשוב יחד על הדברים, אולי אתם סתם בתקופה קשה ומאתגרת בחיים וזקוקים לדבר עם מישהו. אולי יש לכם סיפור טוב, סיפור עם גבורה נפשית, שתרצו לשתף אותנו. ואולי גם יש לכם סוד שאתם מסתירים שנים רבות והוא מעיק עליכם ותרצו לשתף אותנו. וגם אם יש לכם איזה סכסוך שמטריד אתכם ותרצו לעשות לו סוף מעל גלי היתר, בשביל כל אלה ועוד, אני כאן בשבילכם. זה קרה לפני 24 שנים. אני נער צעיר. אחי זיכרונו לברכה חלה במחלה קשה, כשהתורם הפוטנציאלי לתרומת מח העצמות היה אני. מוצא תשעה באב, והנה אני ניצב למרגלותיו של מטוס ענק, בוינג 747. אז בימים ההם עדיין לא היו שרבולים שמכניסים את הנוסעים ישר לבטן המטוס, כך שיכולתי לראות את המטוס על כל 60 מטריו בגודל מלא, עוד בטרם עליתי עליו. אני עדיין זוכר את המחשבה שחלפה במוחי. הדבר הענק הזה יתרומם לאוויר? עוד מבט קצר, והנה אני מתיישב בין 400 נוסעים בדרך לארצות הברית. הנסיעה הראשונה של נער צעיר הנוסע לבדו לארצות הברית היא מלווה ברגשות מעורבים. מחד, טיסה לארצות הברית, לבד, תחושת אני גדול, אני חזק, אני חשוב, ומאידך, החשש מכל מה שכרוך בשהייה לצידו של אח אהוב. בשנים ההם, בין גיל 18 ל-21, הייתי הרבה על הקו של ישראל בוסטון. בישיבה כולם ידעו שהמומחה לנושא טיסות זה אני. אני עדיין זוכר שבאחד הימים בחור צרפתי התחתן בצרפת. למשגיח הוא נתן כרטיס טיסה. כמובן שכל סידורי הטיסה היו עליי, המומחה. כשחזר המשגיח מצרפת הוא קרא לי ושאל, ארגנת הכל בטוב טעם. לא יכלת להגיד לי שהמטוס בשלב ההמראה מקבה את המנועים? חשבתי שאני הולך למות. מחבא את המנועים אני שואל? כן, זה היה כך. המטוס התחיל לנסוע. ואז הוא נסע יותר מהר, ויותר מהר, ויותר מהר. הוא רץ על המסלול, ניתק גלגלים, ולפתע רעש המנועים נחלש כל כך. הייתי בטוח שזה הסוף. התנצלתי בחשיבות. כבוד הרב, אני נוסע כל כך הרבה, שאני כבר לא שומע את הדברים הללו. אבל יום אחד, זה קרה גם לי. נסיעה מקנדה לישראל. הדרך לשדה התעופה הייתה מזעזעת. סופת שלגים נוראית הערימה כמטר שלג על הכבישים. אבל בסוף הגענו. עליתי למטוס. לילה. חושך. שלג כבד מכסה את כנפי המטוס. אני שצברתי כבר כמה מאות שעות טיסה, יודע שכך מטוס לא יכול להמריא. עברה שעה, והנה המטוס נכנס לשטיפה של מים חומים. אני סקרן מטבעי, מסתכל מים חומים, מה זה הדבר הזה? מי יודע מה הולך לקרות? לאחר מכן התברר לי שהם מי מלח, שטיפה שנועדה להפשיר את השלק מכנפי המטוס בכדי לאפשר לו להמריא. עברה שעה, והנה המטוס נכנס לשטיפת מי מלח. לאחר עוד כשעה, המטוס מתחיל להמריא. חושך בחוץ, ורק פתיתי שלג עפים לכל עבר. באמרה, הכל עוד היה בסדר. גם בשעה הראשונה. אבל לפתע, תוך כדי חלוקת האוכל, המטוס החל להתנדנד. בתחילה, הכל המשיך כרגיל. אמרתי לעצמי, כן, זה, קוראים לזה clear air turbulence. זה רעידות נורמליות. זה בסדר, אני מומחה, אני יודע. אבל אז משהו השתבש. הטייס ביקש להדק את החגורות, וחלוקת האוכל הופסקה בבעלה. הדיילות היו לחוצות להחזיר את עגלות האוכל למטבחים, אך לשווא, המטוס התלטל כקליפת השום. דיילת אחרת דפקה על דלת השירותים ותוך כדי צעקות היא מנסה להוציא את האדם שהיה שם. מוחי הצעיר עושה חשבון, אנחנו כבר מעל האוקיינוס. זהו, אין איפה לנחות. הסוף קרב. הטייסים, כדרכם, לא ידקינו כלום. והמתח רק הלך וגבר. אנשים צעקו, היו כאלה שהקיעו, והטלטלה המשיכה קרוב לשעה. מאזינים יקרים, ירדתי מהטיסה הזו עם הבטחה, אני לטיסות כבר לא עולה, זהו. נחתתי בשלום, וזו הפעם האחרונה שאני רואה מטוס. החרדה נכנסה בי כערס של אחנאי. המציאות הייתה אחרת, ידעתי שאני חייב להמשיך לטוס, אבל לא יכולתי. אחסוך מכם המאזינים את מהלך השנים הבאות, אבל היום ברוך השם, אני טס כרגיל. חרדת טיסה היא חרדה נפוצה ומוכרת. היא שולטת ב-30% מכל האנשים שיושבים כרגע בכל מטוס. היום נבדוק כיצד אפשר להתגבר על חרדה זו בעזרתם של הטייסים. מר יעקב אדלר, טייס בחברת ארקיע ב-19 שנים האחרונות ו-20 שנים לפני זה, טייס בחיל האוויר. ועם מר צביקה עידן, טייס, נווט קרבי בחיל האוויר, מאמן בכיר ומטפל בשיטת NLP. לילה טוב לשניכם.
ערב טוב.
אז מה קורה? החרדה שאני עברתי, זה דבר שהוא מצוי כל כך. אז איך אנשים ממשיכים לטוס, מר אדלר?
ראשית, תופעת מזג האוויר שחווית, מזג אוויר שאינו יציב. אתה קראת את זה במונח המקצועי, clear air turbulence, שזה תופעה שקיימת במזג אוויר חלק ללא עננים, ואנחנו מכירים את התופעה הזאת גם במזגי אוויר חריפים, עננות פעילה, סופות, חזיתות וכן הלאה. התופעה הזאת היא קיימת, כיוון שהאוויר בהרבה מאוד מקומות איננו יציב. היום יש אפשרות בתעופה ללמוד ולדעת מראש בגלל ההתפתחות היפה והמתקדמת של המטרולוגיה, מייצרים מפות וניתן לדעת בהחלט את האזורים המועדים לכך. ולכן התופעה הזאת היא קיימת עדיין, כי יש מקומות ומצבים שבהם אין אפשרות לטייסים להימנע מלחדור ולעבור דרך האזורים הקופצניים האלה, שאנחנו קוראים להם טורבולנס, לתופעה. התופעה קיימת.
אלא מה? אתם חיים עם זה.
ראשית חיים עם זה. כן. ושנית, בניגוד לאותה תופעה שאמרת קודם, היום אני, כאחד שגם מגדל דורות של טייסים, מלמד שהטייסים צריכים לדבר בקשר ולהסביר לנושאים את התופעה ולהרגיע אותם.
יפה. אני הייתי רוצה לשאול אותך, מר צביקה עידן. בוא תן לנו במילה אחת, מה זה NLP?
NLP באנגלית זה ראשי תיבות של Neuro-Linguistic Programming, זה בעצם איך להשפיע על אנשים דרך עבודה של תבניות של שפה והשפעה דרך כל החושים. אנחנו חווים את כל מה שקורה בחוץ דרך החושים. אז אפשר לעבוד עם החושים האלה.
שבטיסה הם עובדים מאוד מאוד חזק.
כן, וכל הזמן הם עובדים חזק.
כמו את יודע אותו.
אבל כשאנחנו מפחדים, אז הם עובדים עוד יותר חזק.
כן, אה?
כן. אז אנחנו יכולים לעבוד במצבים, לעבוד דרך האמצעים האלה, כאשר משתמשים הרבה מאוד בדמיון מודרך, שזה תהליך שבו אני, נניח, אם אני מאמן אותך, אני מבקש ממך לדמיין כל מיני דברים, לכן זה נקרא דמיון מודרך. אני מדריך אותך כיצד לדמיין ומה לדמיין, ואתה מדמיין דברים, ודרך העבודה המשותפת הזאת, שאני מדריך אותך מה לדמיין, אפשר להביא אותך למצב שבו אתה נפטר מפוביה הזאת, כי צריך להבין שפחד מטיסה זה פוביה. ופוביה זה בעצם פחד לא ריאלי, כי בעצם אין מה לפחד מטיסה. טיסה לא נושכת.
לא נושכת, רק אפשר ליפול איתה.
לא, תראה, יש אנשים שמפחדים להיכנס למעלית, אוקיי? ברור שגם מעלית יכולה להתקע בין הקומות או ליפול וכו'.
אבל אם מעלית נתקעת בין הקומות, אז אני מקסימום נשאר באותה קומה,
אבל יכולה ליפול.
עד שמחלצים אותי, אבל מטוס, אתה יודע, זה סופי, כאילו אם זה נופל, אז מתים.
תראה, יש קודם תאונות דרכים, אז מה, אתה לא נכנס לאוטו? אבל אם מישהו מפחד להיכנס לאוטו, זאת פוביה. כלומר, יש הבדל עצום בין הפחד מטיסה, שבה יש היום, כל יום, עשרות ומאות אלפי אנשים טסים במטוסים כל יום. אוקיי? זאת אומרת, זה לא משהו, בבסיס שלו, הוא בסיס שכולנו עושים אותו כל הזמן. רק עוד שנייה, שנייה קטנה,
אבל... כן, אתה מנסה לדבר לשכל שלי, אני עכשיו, אני מת מפחד.
לא, רגע, אני מסביר מה זה פוביה, רגע, שנייה.
אוקיי.
אבל אם היה נכנס פה נמר לחדר, כן? והיית מפחד, זה פחד ריאלי, כי נמר יכול לטרוף אותך. נמר מטבעו, הוא טורף. אז זה טבעי שנפחד כשיכנס נמר פנימה, זה לא פוביה. זה פחד אמיתי. אבל פוביה היא פחד לא ריאלי. פחד, אם אתה למשל מפחד מנחש, זה פחד אמיתי. אבל אם אתה רואה תמונה של נחש ואתה מפחד, זאת פוביה.
אוקיי.
ופחד בטיסה הוא פוביה.
למה?
מכיוון ש...
אבל זה קורה. המטוס מתנדנד באוויר. ופה אני אעבור רגע לטייס השני שלנו, יעקב אדלר. תגיד לי, על מה המטוס הענק הזה יושב? 60 מטר, 400, כמה זה? 400 טון? כמה שוקל ג'מבו?
כן? יכול לשקול גם קצת יותר. אני זוכר בדיוק את המספר.
תגיד לי, אתה בסדר? 400 טון, על מה זה יושב בכלל? זה לא כביש, זה לא... כאילו, על מה זה יושב? אתה אומר לי, זה לא אמיתי, זה לא תמונה, זה אמיתי.
זה אמיתי, זה לא ריאלי. לא.
מה לא ריאלי?
אני אסביר.
מטוס יושב באוויר, פתאום הוא מתחיל להתנדנד. למי אתה מספר תמונה? זה אמיתי, זה רועד. עכשיו זה קורה.
כשאתה נכנס לאוטו, אתה נוסע בכביש 6.
זה נמר שנכנס לאולפן.
סליחה, לא. כשאתה נכנס לאוטו ונוסע בכביש 6, כן? כל יום יש תאונות בכביש 6, כל יום נהרגים אנשים בכבישים. אז זה פחד אמיתי לנסוע באוטו?
לא. אתה יודע מה? רגע, אולי כן. אולי כן. מה זאת אומרת? אם אתה אומר שמטוסים זה מפחיד אותי ויש פחות תאונות, אז רכבים שיש יותר תאונות, זה אמור יותר להפחיד אותי.
נכון. ועובדה היא שאתה לא מפחד בנהיגה.
אז אני חושב שהסוד נמצא, ופה אנחנו ניתן ליעקב לענות, אני חושב שהסוד נמצא, וזה אני כאדם שעוסק בתחום בריאות הנפש, יכול לומר, בנושא של שליטה. אני ברכב שולט, אני מחזיק את ההגה.
לא כשאתה נוהג, לא כשאתה לא נוהג.
לא, רגע, בוא נתחיל עם זה כשאני נוהג.
אוקיי.
אני נוהג, אני מחזיק את ההגה, אני שולט. במטוס אין לי שליטה על כלום, אני אגיד לך עוד יותר. אני אפילו לא מבין מה קורה, למה מחבים את המנועים באמרה?
על מה אתה מדבר? אבל אני אספר לך. אותה תופעה שאותו בחור חש, או שאתה חשת פעם, בעצם לא מחבים. כשאנחנו ממריאים, אנחנו פותחים את המנועים לכוח המקסימלי של המטוס, כדי לנתק כמה שיותר מוקדם, כי המסלול הוא מוגבל. אנחנו רוצים להגיע למהירות הניתוק, כיוון שהמהירות הזאת היא מהירות קריטית, שרק מעליה המטוס יש לו את העילוי שיכול להחזיק אותו באוויר.
אנחנו רק נדבר למאזינים שלנו, אתה יודע, גם אתה טייס, גם אני, יש לי עבר בטייס, אבל המאזינים שלנו יודעים מה זה ניתוק. אוקיי. המסלול, בוא תסביר, המסלול הוא, יש לו אורך מוגבל.
אני אסביר, המסלול יש לו אורך מוגבל, והאירודינמיקה היא בעצם איזושהי זרימת אוויר על הכנף של המטוס, שבגלל הפרשי לחצים יוצרת עילוי על הכנף. בשביל שהמטוס יתרומם, הוא צריך שתהיה לו איזושהי מהירות קריטית מסוימת, שרק מעליה יש מספיק עילוי להרים את כל כובד המשקל הגדול הזה של המטוס לאוויר. על מנת לייצר את המהירות הזאת, בונים את המטוסים כך שהספק המנוע בכוח מקסימלי, או לפעמים אפשר טיפה פחות בשביל לחסוך לה באורך חייהם של המנועים, זה הקטע שבו המטוס משתמש בכל הכוח שיש לו בשביל להאיץ, להגיע למהירות הזאת ולנתק באוויר, לנתק ולהיות באוויר. מה שקורה זה קטע גם הכי בעייתי ומסוכן, כיוון שאם יש איזשהו קטע שהוא יכול להיות קצת מסוכן, הוא קטע שקשור לקרבה של המטוס לקרקע, על הקרקע. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהמראה או בנחיתה אם יש איזושהי בעיה. על אף שזה בסטטיסטיקה דבר מאוד מאוד נמוך. ברגע שהמטוס בעצם מנתק עם כל הכוח המקסימלי שיש לו, הוא בעצם בגובה מסוים כבר לא נזקק לו, ואז הטייס מוריד קצת כוח, וזה ההבדל בין כוח שנקרא כוח המראה, כוח טקוף, לכוח טיפוס, כוח קליים. מורידים קצת כוח, ואז המטוס ממשיך בביצועים שהוא צריך לטפס.
אז מי שנמצא ליד המנועים, במרכז הכנפיים, הוא שומע הכי הרבה את ההפרשים האלה של הקולות במנועים. אז בוא נאמר שדבר ראשון, אם אנחנו חושבים או יודעים בבירור שהחוסר ההבנה שלנו במה שקורה בטיסה זה אחד הגורמים לפחד, אז מהיום אנחנו, המאזינים שלנו כולם יודעים שברגע שמטוס, המנועים שלו מחלישים או מאיצים, זה דבר שהוא נורמלי, כך זה אמור להיות. טבעי,
ותו דבר, או הפוך לזה, אנחנו רואים בשלב הנחיתה. שלב הטיסה והשיות שומעים איזשהו רחש קבוע, וכשהמטוס מתחיל להנמיך לקראת נחיתה, פתאום גם כן משתנה הרחש למשהו הרבה יותר שקט, כיוון שכוח המנועי מופחת.
זאת אומרת שהשינויים האלה הם נורמליים, ואנחנו בדיוק בנקודה המסקרנת הזאת יוצאים להפסקת פרסומות לאתנחתא מוזיקלית, ואנחנו מיד שווים.
מחשבות רצות בתוך הראש שלי, לא יודע מה לפעול, מן השמאל בינתיים הרכבת נוסעת, היא לא מחכה. מחשבות רצות בתוך הראש שלי, רגשות עולים, כולם יודעים, אני בינתיים מחפש שלווה ונושא עוד תפילה שדע לנסות.
שמה עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. לחם בשר, ועכשיו סניף חדש בבנייני בשר 3 בני ברק. לפרטים מול הזמנות אירועים חייגו 03-622-6915. מסעדת לחם בשר, כנרת 3 בנייני בשר בני ברק.
מאירים את תל אביב. בואו והצטרפו לאירוע הגדול לטובת כל הכוללים של תל אביב. האירוע ובו 70 פרסים. פרס ראשון, רכב שברולט ספארק החדשה שיוענק בהילולה הגדולה של הבבא סאלי ביום שלישי ב' בשבט 12 בינואר באולם המפואר ויולה סביב שולחנות ארוכים בהשתתפות שר התורה חכם שלום הכהן, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לתל אביב הרב ישראל מאיר לאו ועוד עשרות רבנים, חברי כנסת ואישי ציבור, בהופעת ענק של הזמרים יוסף חיים שוויקי ושלמה אשר. צלצלו עכשיו ואל תחמיצו איחוד שכמוהו עוד לא היה. 1-700-500-680 1-700-500-680.
שלום, אני תנחום.
ואני רובי.
ואני ישראל.
ואני גדי.
וביחד אנחנו חבורת תרי"ג.
הצטרפו אלינו וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית. רובי, איך מצטרפים?
מחייגים 0722-796666.
תחזור שוב?
0722-796666.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל. משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
סוף שבוע פרשת בו בהשתתפות הרב אבנר קבס, הזמר חיים ישראל והזמר ישי לפידות. תפילות השבת עם החזנים משה לוק ואברי מירות. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. להזמנות תתקשרו עכשיו 077-44-077-88 077-44-077-88. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל לחורף. רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים, מקרני חום ומזגנים. והכל בהנחות מטורפות. מחירה מיוחדת של מוצרי חשמל לחורף. עכשיו ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק ברדיו קול חי, בתוכנית ידיד נפש 93 ו-92.8 באזור ירושלים. אנחנו היום, הנושא שלנו זה חרדות טיסה, ויש אנשים שיש להם חרדה פוביה והם לא טסים, ולכן הם מפסידים. מי שרגיל לכך ואוהב לטוס, כמובן שארץ הקודש היא הארץ שלנו, אבל מי שאוהב לטוס ורוצה לטוס ולא יכול לטוס, ממש חש מגבלה. לצורך כך הבאתי היום לאולפן שתי טייסים, את מר יעקב אדלר, שהוא טייס בכיר בחברת טרקיע כבר 19 שנים, וטייס בחיל האוויר כבר 20 שנה לפני זה, ואת צביק עידן, שהוא נווט קרבי בחיל האוויר הרבה מאוד שנים, והיום הוא מאמן בכיר ומטפל בשיטת NLP. שוב, לילה טוב לשניכם.
ערב טוב.
לילה טוב.
כן, אצלכם זה ערב, אצל המאזינים שלנו זה ככה כבר כמעט לילה, ואנחנו לפני שיצאנו לפרסומות, דיברנו על כך, ואנחנו יודעים שזה נכון, שפחד הוא נובע הרבה פעמים מהמציאות שאנחנו לא יודעים מה קורה. ולכאורה, ככל שנדע יותר, אנחנו נפחד פחות בעניין הזה של הטיסה. אנשים שואלים פה כל מיני שאלות כמו, על מה האווירון עומד? יעקב, תסביר לנו, דיברנו על 400 טון, על מה זה עומד הדבר הזה?
אז אני אחזור בקצרה, יש את תורה שלמה שנקראת אירודינמיקה, שבה בעצם יש חוקים פיזיקליים שיוצרים על ידי, כאשר פרופיל אווירודינמי, שבעצם כנף המטוס היא כולה פרופיל אווירודינמי, כשהוא בעצם חש זרימת אוויר מולו, אנחנו מקבלים הפרשי לחצים בין הכימון או בין האוויר שנמצא מעל הכנף או מתחת לכנף, מה שיוצר לחץ כלפי מעלה ברמה העקרונית בצורה מאוד מאוד מופשטת, כך שהכנף בגלל השוואת הלחצים רוצה להתרומם. מאחר שהגוף של המטוס מחובר לכנף, ככה המטוס מתרומם. וזה בעצם ככה במשפט אחד, תיאוריה כללית, מה זה עילוי.
עכשיו אסביר לאנשים, זה כמו אפיפון. יש רוח, אז האפיפון אומרי למעלה.
כן, אבל פה מה שאנחנו רואים זה בעצם כנף אווירודינמית, שהמנועים יוצרים איזשהו דחף, וכתוצאה מזה הכנף והמטוס יוצרים מהירות, יש זרימת רוח על הכנף, וככה המטוס מקבל את העילוי שלו.
תראה, זה כל מיני הסברים מלומדים. אני רוצה לשאול אותך, יעקב, תגיד לי את האמת. ולמאזינים שלנו, זה השאלה. הם בטח יושבים בבית ואומרים, עילוי, אווירודינמיקה, כנף, זווית התקפה, הם לא מבינים כל המילים שאתה יודע. מטוס יכול ליפול מהאוויר פתאום? לא. ככה ליפול טק לרצפה?
לא. לא יכול. אגיד, לא יכול להיות.
אוקיי.
אין דבר כזה.
אין דבר שמטוס נופל, עם כל המשקל שלו.
מטוס שלם לא נופל. מטוס שלם יכול ליפול במקרים, בשני מקרים. ראשית, אם קורה לו איזושהי תקלה אירודינמית.
קורה נגיד, לא תקלה? נגיד, מה זאת, האוויר הוא אוויר, לא?
לא? בוא נגיד ככה, כאשר המטוס טס נכון ומטיסים אותו נכון, הוא יכול להיות ככל שצריך באוויר. רק שירצו להוריד אותו, הוא ירד לקרקע. מתי קורה מציאות שבה המטוס, בלי שאנחנו רוצים, מגיע לקרקע? כדוגמת פה ושם אסונות שקורים לעתים, זה יכול לנבוא אחד מטעויות של טייסים, זה מאוד מאוד נדיר, אבל זה יכול לנבוע. זה יכול לנבוע מאיזושהי תקלה טכנית, כאשר משהו במנועים או בצורה האירודינמית של המטוס אינו קשיר, או תקלות של דלק או משהו מהסוג הזה, שאין בעצם מה שיחזיק את המטוס באוויר. אלה בעצם הסיבות שיכולות לגרום למטוס שיפול, אבל זה דבר מאוד 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 נדיר, מאחר שהיום בדור שלנו, הטכנולוגיה כל כך כל כך משוכללת, והבקרות והגיבויים כל כך רבים, כך שהסיכוי שתקלה טכנית תגרום למטוס ליפול, מאוד 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 נמוך.
תגיד לי, כנף יכולה להישבר? הברגים יכולים להיפתח?
לא, 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 אנחנו מכירים את הסיפור של הנייר טואלט, אתה מכיר את זה?
לא, לא, בוא תספר לנו.
שפעם
לא.
היו עושים כנפיים, והיו שמים, כאילו בבדיחה, רוצים לעשות אותם מהנייר טואלט, ומחברים את איפה שהנייר אף לא נקרא בדיוק במקום ש...
במקום רוצים... המסומן.
כן, המסומן המקומן. אז ככה היו עושים כנפיים כדי שהם אף לא יישברו. כמה שאין סיכוי ששם זה יקרה או יישבר. אבל זה בשביל הבדיחה. המטוס היום עשוי מחומרים מורכבים, מאוד מאוד חזקים, טכנולוגיה של שנות ה-2000 פלוס, כך שהכנף מאוד מאוד חזקה, והיא בנויה במאמסים ועומסים ועומסי ג'י מאוד מאוד גבוהים. יש לה גם, אם
עומסי ג'י, בוא תסביר למאזינים שלנו. עומסי ג'י, מה זה ג'י?
עומסי ג'י. ג'י זה בעצם כוח הגרביטציה. זה אותו כוח.
זאת אומרת, עומסים ששולטים על הכנף.
כן.
כן.
עכשיו, לכנף יש גם יכולת תנועה מאוד גדולה. זאת אומרת, אם מסתכלו פעם בכנף של ג'מבו מאוד מאוד ארוכה, אפשר לראות אותה שהיא כמו ציפור, היא מנפנפת לפעמים כמה מטרים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש גמישות מאוד מאוד גדולה.
וזה נורמלי, זאת, אם אני רואה שהכנפיים
זה נורמלי לכך, יורדים... כך בונים את המטוס.
אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו?
כן.
לילה טוב.
שלום, לילה טוב.
כן.
אני רגילה לטוס בעזרת השם, שהכל יהיה בסדר.
בעזרת השם.
לקחתי פעם אחת את הנכדים, אני מאוד מבוגרת. לקחתי את הנכדים שלי לרבי נחמן באוקראינה.
כן, יפה. מעשה מבורך.
בעזרת השם. דיל נדלג על הכל, חזרנו הביתה אחרי כמה ימים, והם סיפרו משהו. אמרתי, אני לא זוכרת כזה דבר, מסבתא, את לא שמת לב. את קרה לך משהו באמצע, לא יודעת, נרדמת, התעלפת, היו כמה דקות, אולי יותר מזה, שאני לא יודעת מה קרה. ואז קראו לרופא שהיה במטוס, והראו אותי, נתנו לי מים, שפכו למים, לא יודעת מה. עד היום אני כלום לא יודעת. מה זה אומר? פחדים בעזרת השם? אני לא, אני בא, עולה על המטוס, אין לי שום פחד. אבל איך קרה כזה דבר? מה זה הדבר הזה? איך זה? איך הם מסבירים את הדבר הזה?
תראי, קודם כל אנחנו לא יודעים מה קרה לך, אבל הנכדים שלך אומרים שאת נרדמת והביאו רופא, אבל בוא נגיד לך משהו, יש איזה כלל בתעופה, אני מאזינים לאט לאט יבינו על מה מדובר, מה זה תעופה, זה עולם גדול. כל מטוס שנוחת, באים אליו אנשים מבחוץ ושואלים את הדייל הראשי, את מנהל השירות מה שנקרא, האם היו אירועים חריגים בטיסה, נכון? מאשר?
הוא אמור לדווח.
הוא אמור לדווח. כן. אם היה אירוע חריג שאת איבדת את ההכרה והביאו רופא, זה אירוע משמעותי. ועדיין את עצמך לא יודעת מה קרה לך?
כלום. עד היום, וזה עבר מ-96, 98, 2008, 2014, כמה זה? 16 שנה, 14, 8, 14, 16 שנה. כלום אני לא יודעת.
אז בוא ניתן למומחה שלנו, לצביקה עידן, שהוא מטפל ב-NLP, ונווט בכיר לשעבר, לענות. בבקשה.
כן, קודם כל, באמת קשה לדעת מה בדיוק קרה שם, אבל בעיות רפואיות יכולות לקרות בטיסה כמו שיכולות לקרות על הקרקע. ויכול להיות, וזה קורה לאנשים, שמדי פעם הם חווים התעלפות או איזושהי תופעה שהיא תופעה לא בריאה, זה יכול לקרות גם על הקרקע וגם באוויר. ולך, כנראה זה קרה באוויר. אין קשר לתעופה למקרה כזה. זאת אומרת, אין סיבה שבטיסה אנשים יחוו חוויה של התעלפות. יש מספיק חמצן במטוס, כל האנשים האחרים נושמים כרגיל, ואין איזה שהם כוחות, לחץ כאלו אחרים. את גם לא פחדת לפי מה שאת מתארת.
לא, גם לא קרה לי אף פעם קודם, וגם לא קרה,
נכון.
עוד עשרות פעמים, ולא קרה כלום.
נכון, לכן זה כנראה משהו שלא קשור לטיסה, אלא יותר קשור למצב הבריאותי, ו... צריך לחקור את זה, למרות שזה יכול לקרות לאנשים שמדי פעם מתעלפים בגלל התייבשות, בגלל חוסר, כאילו איזה בעיה פנימית, וירוס או דברים אחרים, קשה לדעת.
אבל לחקור היום כבר אי אפשר אחרי שש שנים,
נכון.
כבר עברו עלינו.
ברוך השם את בריאה, זהו, מה שחשוב מה היה, העיקר שאת בריאה.
כן, רציתי לדעת אם זה קשור, אם יש...
לא, זה לא קשור.
תודה ששיתפת אותנו בעניין הזה.
כל טוב.
תודה, תודה, ויש לנו מאזינה שכותבת לנו. למדה את השיטה, לא יודע על איזה שיטה מדובר, אבל למעשה, כשזה הגיע, למעשה שכחה מהכל, אז בוא נשמע ממנה באופן אישי, יש לנו מאזינה על הקו.
כן, ערב טוב, שלום וברכה.
לילה טוב. איזה שיטה למדת?
מה זה?
את כותבת, למדתי את השיטה, איזה שיטה?
האמת היא שאני לא כל כך למדתי NLP, אבל קצת עבדתי עם איך זה נקרא, חשיפה ל...
חשיפה הדרגתית, כן.
נכון, בדיוק. עכשיו הכל עבד מעולה, עד שעליתי למטוס, ואז שוב הגיעו הכיסא אוויר, ונכנסתי לחרדה קשה, התמלאתי זיעה, והתחלתי לראות, ואתה יודע, את התסמינים קלאסיים של חרדה. עכשיו, בשכל, גם בזמן אמת, אני יודעת כאילו להגיד לעצמי, שרה תרגי, את יודעת שזה כלום, ועדיין לא מצאו שמטוס... התרסק בגלל כיסא אוויר, כאילו הכל בשכל אני מבינה, אבל אני מרגישה שכאילו מין משהו משתלט עליי, ואני לא מצליחה להרגיע את עצמי, אני אומרת, צריך לקחי נשימה עמוקה, אני שמה אוזניות, מוזיקה, סרט, ושום דבר לא עוזר לי. וזה משהו שאני מודעת אליה, וזה משהו שאני יודעת לעשות, שעשיתי עבודה קודם. אז כאילו, אני לא מצליחה להבין איפה אני תקועה, ומה אני צריכה לעשות בשביל באמת כן להצליח להשליט את השכל על הרגש,
אוקיי.
על הפוביה המטורפת הזאת שמשתלטת עליי.
שרה.
כן.
קודם כל, תודה על האומץ לפנות. יש הרבה אנשים שחושבים שיש בעיה לפנות בעניינים כאלה, אבל 30% מהיושבים...
לא, זה פשוט כאב. כאב גדול.
מוכר, מוכר, מוכר מאוד, 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 מאוד. 30% מהאנשים סובלים וחשים ומרגישים את מה שאת הרגשת. עכשיו, אני רוצה...
אתה יודע, ויש כאלה שלוקחים את הכדורי שינה.
לא יעזור.
זהו, בדיוק, ואני גם לא מצליחה. החרדה? אני לא מצליחה לישון.
החרדה, אני אגיד לך למה.
משתלטת, זה משתלט עליך, ואתה לא מצליח לעשות כלום.
בוא אני אסביר לך משהו. כשאת חרדה, התפקיד שלך, ככה המוח שלך אומר לך, זה לשמור על הטייסים שלא ירדמו, שהטייס האוטומטי לא יתקלקל, שמזג האוויר יהיה בסדר, ולכן שום כדור שינה לא יעזור. צריך לטפל בבעיה.
וגם שום מחשבות רציונליות שאתה כן מודע אליהם.
כי הפחד הוא לא רציונלי. פחד הוא זה לא דבר רציונלי. ולכן את כל החלק הרציונלי בוא נשאיר כרגע בצד, הוא לא יעזור. יש פה עניין אחר. לפני שאני אתן לצביקה לענות לך וליעקב, אני רוצה רק לומר לך דבר אחד, שכשאני הייתי באותו מצב, כפי שפתחתי במונולוג, אני עברתי טיסה מאוד 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 קשה מקנדה לישראל, מעל אוקיינוס, באמת אחרי המון שעות טיסה שטסתי והטסתי וכולי. הפתרון נמצא רק בסדנה. אנחנו בבית חם עושים סדנאות כאלה, סדנאות להפחתת חרדה מטיסה. הקבוצות האלה הם לנשים ולגברים בנפרד, יושבים בסדנה 12 איש, הסדנה היא סמינר של יום שלם של 6 עד 8 שעות, הטייסים שיושבים איתי פה באולפן מעבירים את הסדנאות האלה, אפשר בנוסף לקבל גם טיפול NLP פרטני, אם הסדנה לא עזרה, בדרך כלל זה עוזר, אפשר גם לנסוע בטיסה עם הטייס יעקב אדלר, פה בתוך הארץ, טיסה שכמובן משלמים עליה בנפרד, אבל הוא מטיס את המטוס, ומאחר וישבו איתו בסדנה, אז ככה יש את הרגשת הביטחון, ומספיק אפילו טיסה אחת או שניים של חוויה מתקנת, בשביל לעבור את זה בשלום. העניין שכמו שאת אומרת, זה לא ינסיך לי, והסברים פה לא יעזרו. החשיפה הדרגתית היא נכונה, צריך להיכנס למטוס, צריך לטוס טיסה קצרה בתוך הארץ, עם אנשים שאת מרגישה שאת סומכת עליהם, וזה מה שיכול להחזיר לך, את היכולת לטוס. זה מה שאני אומר מהחוויה שלי, מדברים שאני עברתי, ועכשיו ניתן לצביקה, בבקשה.
כן, באמת, את צודקת מזה שזה לא תמיד דבר מודע. לפעמים כן, אבל לפעמים לא. לפעמים מידע או ידע יכול כן לפתור את הבעיה ולגרום לזה שלא תפחדי. פה במקרה שלך זה לא מספיק, ולכן ב-NLP יש שיטות שבהם התהליך שאת עוברת, או האימון, או הטיפול שאת עוברת, הוא טיפול שעובד ישירות על לא מודע שלך. ואז זה יכול לפתור את הבעיה, כי בעצם הלא מודע שלך מקבל את הפתרון, כאשר הוא מקבל את הפתרון, ובעצם את משתחררת מהפחד הזה, את לא תמיד אפילו מבינה למה. ולפעמים גם אחרי הטיפול, אני יכול לשאול אותך איך את מרגישה עכשיו ביחס לטיסה, ואת לא תדעי אם זה עבד או לא, עד שלא תיכנסי למטוס, ורק אז תדעי שזה עבד. אז לכן, התהליכים שאנחנו עושים הם תהליכים בלא מודע, גם במודע וגם בלא מודע. ואז אנחנו פותרים את הבעיה משני הכיוונים. במודע, דרך מה שיעקב דיבר עליו קודם, זה וגם אריה, הרב אריה, על העניין של כאשר יש יותר ידע, יש פחות פחד. ידע בהחלט מפחית את הפחד. אבל לפעמים זה לא מספיק, לפעמים יש איזה משהו שנובע מטראומות שאנחנו חווינו, מאיזה סיפורים ששמענו, דברים שיושבים לנו באיזשהו מקום בלא מודע, אנחנו לא מודעים להם, והם מציפים את החוויה הפובית הקשה, שיכולה לבוא לידי ביטוי בקוצר נשימה, בחרדות, ברעידות וכו', ורק תהליך לא מודע יכול לעזור לזה.
ואתם בעצם עובדים על התהליך הלא מודע?
גם וגם. גם על התהליך הלא מודע וגם על התהליך המודע.
בתהליך המודע למעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים בסדנה הרבה מאוד אינפורמציה שעוזרת להבין מה קורה בטיסה.
אבל בזמן אמת זה יעזור לך? אתה תצליח לי לשלוט על, 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 על הפחד המטורף הזה?
אצלי זה עבד.
כאילו המחשבות, אתה יודע, הם ישבו לך בסוף?
לגמרי, לגמרי. ופה יש גם את הקטע הלא מודע, שבו עובדים על דברים שהם יותר חזקים מהחשיבה שלנו.
נכון, זה סוג של חשיבה לא מודעת, כן.
כאילו זה הבעיה.
נכון. מאוד מאוד מומלץ לעבור, והנה יש לנו פה את יעקב אדלר הטייס שלנו, שיש לו מה להוסיף.
אומר לך שבעבר חוויתי מספר פעמים נושאים שהם באו והביאו את הפחד עוד לפני הטיסה או במהלך הטיסה, והתברר שחלק מהעובדה שהם לא ידעו דברים או לא ראו דברים השפיע לרעה. אני זוכר כמה מקרים שבהם הצלחתי לקבל אישור ולהכניס נוסע שחשש לתוך תא הטייס, לקוקפיד. הוא ישב, יש לנו שם מקום, והוא ישב וראה את כל התהליכים, מההתחלה, מההמראה, כולל ההמראה, וברגע שיש לו גם את האפשרות לראות את החוצה הרבה יותר, הוא רואה את ההגעים, את השליטה של הטייסים, הוא מיד מרגיש הרבה יותר טוב. תוך כדי הסברים כל פעם שיש קצת קפיצות או דברים שמוזרים. התחושה הזאת של ההבנה והראייה וחלק גדול מאי הוודאות בעצם הופך להיות ודאי, מאוד מאוד מקלה על התחושה הזאת. זה לא כמו שאת יושבת מאחורנית ללא שליטה, ללא ידע מה קורה, ואת נתונה לחסדיו של הטייס. זו הרגשה אחרת לגמרי.
אבל באמת, כיסא אוויר יהיו חזקים ככל שיהיו, הם אף פעם לא הרסניים?
לא, כיסא אוויר זה דבר שהוא חווים אותו, ואני בטוח שחווית כיסא אוויר לא מהחזקים שיש בעולם, יש כאלה שנקראים סיביר טורבולן, שזה רעידות אדירות, שהמטוס שורד אותם, המטוס שורד אותם, בונים את המטוסים היום לשאת בעומסים אדירים, פי כמה וכמה מהרעידות שצפויות ושנתקלים בהם, ומבחינה רציונלית אין שום סכנה למטוס. זה סך הכל אי נעימות, והתפקיד שלנו כטייסים זה לצאת מהאזור הלא נעים הזה כמה שיותר מהר, על ידי טיפוס, הנמכה או שינוי נתיב.
בסדר, יופי, תודה רבה לכם, תודה על התוכנית.
בבקשה.
תודה לך.
לילה טוב.
בוא ננסה בעזרתך יעקב להבין עוד אי אלו שהם תופעות אוויריות. אתה אומר שברגע שנכנסים למזג אוויר שהוא סוער, אתם מנסים לברוח. אני יודע שמערכות מטאורולוגיות הן גדולות מאוד, אז איך בדיוק אתם יכולים לברוח מזה?
ראשית, חלק מהמערכות המטאורולוגיות ניתן לראות אותם היום במכה מזג אוויר. היום המכה משוכללים, ואפשר לראות מראש איפה יש צפי לטיסה לא יציבה, עננים מפותחים, ועוקפים אותם. היום יש מודעות גדולה מאוד גם לבקרות, לתת למטוסים לעקוף, לטפס, לעשות איזשהו תמרון החלצות, העיקר לא להיכנס. וקורה, והיה, ונכנסים לאזור שלא צפרו, גם אז יש כל מיני אפשרויות לצאת מזה. אפשר לבקש להנמיך או לטפס, תלוי לפי הידע שהמטרולוגי המוקדם שיש לנו, האם התופעה היא אמורה להתחזק עם הטיפוס או עם ההנמכה, ואנחנו נברח משם בדרך הקצרה ביותר.
תגיד לי, מעל האוקיינוס, לילה, חושך, שקט, יש עם מי לדבר? עם מי אתה מדבר באמצע האוקיינוס? מה אתה אומר לי להנמיך? עם מי מדברים?
אוקיי, אז יש גם באוקיינוס, על אף שהמרחקים גדולים מאוד, יש דרכים לתקשר על ידי רדיו שנקרא FM. בכל מקרה, יש
גם נתיבים... גם אנחנו משדרים ב-FM.
כן, זה סוג מסוים, סוג מסוים שתדרים, שאפשר לקלוט אותם במרחקים, ולמטוס יש איזושהי אפשרות להודיע ולשנות נתיב, במידה והנתיב הזה בלתי ניתן לטיסה, כי הוא פשוט לא נוח והוא מייצר קשיים. זה לא איזשהו דבר שהוא מוכתב מראש. אפשר באותו דרך לברוח גם על ידי יציאה לאחד הצדדים, מה שנקרא לברוח צפון או דרומה או משהו מהסוג הזה, כל הדרכים אפשריות.
גם כשהמערכת היא מאוד מאוד גדולה.
כן. עכשיו...
אוקיי, עוד רגע נחזור אליך. יש לנו פה שאלה בשביל צביקה. שלום לצביקה וכל החבר'ה הטובים. התוכנית מאוד יפה. תודה רבה למחמאה. שאלתי היא, יש לי מכר שהיה טס כמה פעמים בשנה. יום אחד עלה על מטוס, וכאשר המטוס התחיל לנסוע אחורה, מה שמוגדר כטקסי, נכון? כן. לוקחים אותו אחורה, המטוס לא יכול לנסוע... פושבק. מטוס לא יכול לנסוע אחורה, צריכים לדחוף אותו. מטוסים כל כך משוכללים, אבל את הרוורס שכחו לעשות להם.
מטוסות טורבופרופ כן יכולים להסיע בעצמם אחורה.
אבל עדיין אנחנו רואים ש... מה זה טורבופרופ?
טורבופרופ זה מטוסים שיש להם פרופלור, שהוא מונע על ידי מנוע סילון, וניתן להפוך את הדחף... הכיוון. כן. ולהסיע ברוורס.
מה שאתם עושים בנחיתה, אבל זה נשמור לאחר כך. כשנסו אחורה, הוא נתקף מקרי בבהלה נוראית, הוא רעד והחביר. כוחות ההצלה הוזעקו ונאלצו להורידו לבית חולים. תקופה של כשנתיים היה מסוגר בביתו, ואחר כך בסיוע טיפולים שונים הצליח מעט להתאושש. כיום, כ8 שנים מאוחר יותר, הוא עדיין חושש לצאת מהבית. הוא יוצא מעט מאוד ולמקומות קרובים ומוגדרים מאוד. מה ניתן לעשות על מנת לעזור לו? אז לפני שצביקה עונה, אני מבקש לקחת את התשובה ברשותך, צביקה. נשמע חריף מאוד, לא נשמע קשור לחרדת טיסה, זה יושב על משהו אחר בוודאי, ואני חושב שהבן אדם הזה בוודאי צריך טיפול יותר משמעותי, וכדאי שיראה רופא, כי הימנעות של 8 שנים מיציאה מהבית, היא מאוד 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 חריגה, ועכשיו אחרי ההקדמה הזאת, צביקה בבקשה.
זה א', התכוונתי להגיד משהו מאוד דומה, זאת אומרת, התגובה זאת תגובה שהיא לא קשורה להסעה במטוס, הסעה במטוס, אין בה שום דבר לא, לא בטיחותי או מפחיד, נוסעים על הקרקע גם. לכן יש כאן כנראה איזה חיבור לאיזושהי בעיה אחרת שנוצרה, שכתוצאה ממנה הוא חווה טראומה מאוד קשה, וטראומה מאוד קשה מובילה גם לפוביה. וזה בעצם כנראה מה שקרה לו, ודורש איזשהו טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי, לפעמים זה אפילו כדורים. נכון, אפשר, ב-NLP יכול להיות שאפשר לטפל בבעיה, אבל שוב, בעיה כל כך קשה, אני חושב מן הראוי שיראה רופא.
אוקיי, יפה. אז הנה, כיוונו אחד לדברי השני. שאלה לטייס שלנו, יש לנו פה עשרות שאלות, אתה לא הולך לשום מקום, למרות שבשש בבוקר הטיסה הראשונה שלך? שבע? שמונה?
תשע,
עשר. טוב. כן, חייב כמובן לטוס בביתך, יש גם חוקים, מתי אתם צריכים לישון וכמה טייסים יהיו. הוא שואל ככה פה, כשהמטוס נוחת, למה יש רעש אדיר מהגלגלים? האם הגלגלים לא עשויים מחומר כמו סיליקון או גומי? סליחה שאני צוחק, פשוט אני... כן, הבורות לפעמים, בורות חיובית בעניין הזה, אז מה זה הרעש הזה שהוא מתאר פה מהגלגלים?
קודם כל אני אתקן, קודם שדיברתי על תדרים, אז התכוונתי לומר תדרי HF, זה התדרים של הטווחים הרחוקים. לענייננו, אם הנגיעה שהצמיגים נוגעים במסלול, יש איזשהו רעש, אבל זה לא רעש חזק. הרעש החזק שמתלווה לעצירה, בדרך כלל זה רעש הבלימה והפיכת הדחף. אנחנו קוראים לזה רוורס. המטוס, אם זה מטוס סילון, שזה רוב המטוסים, או מטוס טורבופרופ, יכולים להפוך את הדחף. הדבר הזה יוצר רעש מאוד מאוד חזק לפרק זמן קצר, וכנראה זה אותו רעש שהוא משייך לנגיעה של המטוס. זה לא קשור.
אבל זה כבר אחרי שהמטוס עצר, ואחרי
לא,
שהוא...
לא, לא, זה
אחרי
אם
ההאטה.
אם מיד שהמטוס נוגע, איכשהו מתחיל להאט, מכניסים את הריברס, וזה הרעש.
אם אנחנו כבר נוגעים בגלגלים, היה לאחרונה, כותב לי פה איזה מאזין, שהגלגלים לא נפתחו. יש דבר כזה שגלגלים לא נפתחים, כאילו הם לא יוצאים מהכאן שלהם?
כמו כל תקלה טכנית, יכול להיות מצב שגלגלים, אחד מהם, או כל הגלגלים לא יצאו, קני הנסה לא יצאו, או שלא ננעלו למטה. יש תקלות כאלה, ואנחנו מתאמנים כמו בכל אימון, שעושה כל טייס, אם זה באימון ראשוני ואם זה באימון חצי שנתי שכל טייס עושה, אנחנו מתאמנים בתקלות שונות, ביניהם גם בתקלות שגלגלים לא יוצאים או לא ננעלים מטה, ויש לנו תהליכים ופרוסיג'רים ברורים מה צריך לעשות.
מה זה פרוסיג'רים? רגע, אנשים פה לא מבינים מה
תהליכים.
תהליכים, כן.
תהליכים, יש לנו ספרות, ואנחנו עובדים בצורה מאוד מסודרת, ולכל תקלה יש פתרון, ויש כמה אפשרויות אפילו לפתור את התקלה. בסופו של דבר, למצב של חירום, שבו באמת גלגלים לא מצליחים לרדת, וצריכים לעשות נחיתת חירום, מגיעים בצורה, או לעתים מאוד מאוד נדירות, אני לא אומר שזה לעולם לא קורה, ברוב המקרים אגב, שמתכננים או מתכוננים לנחיתה כזאת, זה בסוף בעיית אינדיקציה, ומצליחים לנחות רגיל, אבל מתכוננים לרע מכל. וקורה אחת לכמה וכמה שנים, באמת שאחד מהגלגלים לא יצא ולא נמצא במקום, ואז הנחיתה היא לא נחיתה רגילה, בדרך כלל היא נגמרת בצורה שכל הנושאים יוצאים לבטחה, לא תמיד המטוס שלם, לפעמים הוא יורד טיפה מהמסלול, יכול להיות שכאן הנסה טיפה נזוק, אבל לרוב אנחנו יודעים איך להנחית את המטוס לביטחון.
תגיד לי, אתה רואה אם הגלגלים נפתחו או לא? יש לך איזה אינדיקציה?
יש לי אינדיקציות. יש לי גם נורות, יש לי גם אינדיקציות. אין לנו מצלמה, אבל יש לנו אינדיקציות על ידי שמע, ויש לנו אפשרות, וזה מה שעושים, טסים בגבעים נמוכים מעל מגדלי פיקוח, או מטוסים אחרים יכולים לתת לך תמונה אמיתית, מה מצב הגלגלים, זה לרוב הרבה יותר ריאלי בשעות היום.
יעקב, יש לי סטארט-אפ. בוא נעשה מצלמות לכיוון הגלגלים, יש לי את זה, בטויוטה שלי יש את זה.
היום כבר בחלק מהמטוסים החדשים מכניסים מצלמות לכל מיני אזורים במטוס, מבחוץ, ואפשר לראות איך המטוס טס. ספציפית אני במטוסים שאני מכיר ושאני טס עליהם, אין מצלמות, אבל אנחנו יודעים בצורה די ברורה אם הגלגלים ירדו או לא ירדו. יש לנו מספיק אינדיקציות גם בלי המצלמה.
שאלה מהמאזין לצביקה יעקב, תודה. כשהמטוס מסתובב באוויר, נראה הוא מורגש כאילו חלילה הוא עומד להתהפך. האם אין דרך למנוע את הסיבוב החד הזה? מה זה? מטוס, אתה מחיל האוויר, אתם בכלל עושים באוויר הרבה סללומים?
כן. לא, זה לא, זה, כן, זה פניות. מטוס פונה דרך זה שהוא בעצם מגלגל את המטוס סביב צירו.
קוראים לזה גלגול.
גלגול. והוא לא יכול לפנות רק על זה כמו אוטו שפונה הצידה, כמו תנועה של סרטן או כמו תנועה של אוטו שנוסע ימינה שמאלה. אלא הוא צריך לגלגל את המטוס, להרים כנף אחת, להוריד כנף שנייה, ואז לאט לאט...
ואז להרים את האף גם, כן.
ואז לקחת את האף של המטוס לכיוון שאליו הוא רוצה לפנות. אז אין דרך למנוע את זה.
אבל למה עושים את זה כל כך בחדות? הוא לא יכול לעשות סיבוב טיפה, כאילו, למה
לא, עושים? לא תמיד עושים את זה בחדות, רק שכשלא עושים את זה בחדות, הוא לא מרגיש את זה. מתי הוא מרגיש את זה? כשזה חד.
אז בואו נגיד לך מתי מרגישים את זה. הרבה פעמים בנחיתה, בנחיתה, בהקפה לנחיתה.
נכון, הקפה לנחיתה היא חייבת להיות באיזשהו מסלול קבוע מראש, ובמסלול הזה, בהרבה מקרים, צריך לקחת ולסובב את הכנפיים, לגלגל אותם יותר מאשר בחלק העליון, ואז גם רואים את הקרקע. ואז כשרואים את הקרקע, הם מבינים כמה המטוס פנה. כן. כשאתה באוויר, אתה לא תמיד גם יודע כמה הוא פנה.
יש אנשים שמרגישים גם בראש מאוד רע, שהמטוס מגלגל חזרה, עולה ויורד, מה שנקרא הג'י, נכון? הכוחות האלה?
כן.
הלחצים?
לרוב הכוחות הג'י הם לא הכוחות שאתה חש אותם בגלגול רגיל. ג'י זה כוחות שאתה חש אותם יותר בפנייה חדה.
או בהסתכרויות, חס וחלילה.
לא, לא.
כן.
או במשיכה חזקה של הסטיק, בטיפוס מהיר. אלה כוחות הג'י. הכוחות או התחושות הפחות נוחות שאתה מרגיש בפנייה חריפה, זה באמת תחושות לא טבעיות שאדם לא רגיל אליהם. יחד עם זה, בשביל למנוע את התחושות הלא נוחות האלה, אנחנו, והמטוסים גם בנויים לזה, שהמטוס באופן אוטומטי לא יכול לעשות פנייה חריפה מדי. הוא מוגבל לפניות די עדינות, עד 30 מעלות, וזה מאוד נדיר שטייס, אם נוסעים, יעבור את ה-30 מעלות פנייה בכל שלב שהוא בטיסה, כולל בהקפה לקראת נחיתה.
רק צריך לשים לב ש-30 מעלות אצל הנוסעים, לפעמים זה יכול לראות הרבה.
כן, אני אגיד לך, תראה, יש את האנשים שיושבים ליד החלון, והם רואים את הכנף ככה ביחס לשמיים, וזה הרגשה כזאת של ורטיגו, של סחרור, איך קוראים לזה? סחרור שפתאום, אתה מאבד, אתה לא מבין בדיוק איפה אתה נמצא.
מאבד האוריינטציה.
מאבד האוריינטציה, כי אין לך משהו שאתה משתבל. יש פה מאזין ששואל, האם כש פונים בפנייה החדה הזאת, וכל הלחץ נמצא על הכנף התחתונה, זו שלמטה, האם היא יכולה טק להישבר? תשמע, את יודע, אנחנו דרך זה רואים את החרדות של האנשים, זה לא יומן. לא יומן, מה אנשים חושבים? אנשים נוסעים במטוס. אתה יודע, אפשר לכתוב על זה ספר, צביקה, בוא נעשה פרויקט.
מהסדה שלנו, נאסוף את החרדות של אנשים.
את כל החרדות של אנשים, ונעשה מזה ספר, זה יכול להיות ממש נפלא, אחרי הסדה.
זה חלק מעניין של ידע.
כן.
אין הבדל אם הכנף נמוכה או כנף מתרוממת או כנף העליונה בשעת הפנייה. היא לא חשה באופן משמעותי באומס אחר.
אין לה אומס יותר גבוה?
לא. בגלל שהיא נמוכה או גבוהה?
כן. שתי הכנפיים חוות אותו אומס.
גם כן. בסיבוב?
כן.
כן, כן.
אז הנה אתה רואה, זה עניין רק של ידע. יש פה עוד שאלה, דוד אם תחזיר לי את החלון, מישהו שאל פה שאלה, כשיושבים ליד הכנף רואים אותו כאילו הוא גמיש.